בבא קמא דף צדיק וו, מתחילים בעזרת השם, שורה 11 מלמעלה, במילה אמר רבה. שבוע שעבר נסעתי עם אחד מרבני דירשו לגן אירועים בשכונת תלפיות בירושלים. התקיימה שם שמחת חתונה של בת של מנכ"ל הארגון, ארגון דירשו. מכיוון ששנינו לא ידענו את הדרך אל אותו גן אירועים, לקחנו רכב ונסענו לכיוון. כשהגענו לירושלים, בין הדרכים והכבישים, התברר לנו שטעינו בדרך. אנחנו נוסעים לכיוון ההפוך מהכיוון שאליו אנחנו צריכים להגיע. מה עושים? פשוט מאוד. עושים סיבוב וחוזרים לדרך הנכונה. כותב בספר ברית עולם האחרון, עמוד חפחת, בהערה, בשם רבו, מרן החתם סופר. אדם עומד עם פנים לכיוון מזרח, והוא רוצה לעמוד לכיוון מערב. מה הוא צריך לעשות? דבר מאוד קל, מאוד פשוט, להסתובב. ברגע אחד, פניו למערב. וזה הוא מביא רמז ללשון הפסוק, כי רחוק מזרח ממערב, הרחיק ממנו את פשעינו. אז בפשטות, פסוק בא לומר, שקדוש ברוך הוא מרחיק מאיתנו את פשעינו, מרחק הכי רחוק שרק יכול להיות. אבל יש כאן רמז. אדם מקדש אישה, והוא אומר לה, תנאי, על מנת שאני צדיק גמור. וכולם מכירים אותו. אולי הוא גמור, צדיק הוא ודאי לא. בכל זאת היא מקודשת מספק. אף על פי שאף אחד אין לו ספק, הבן אדם הזה הוא לא צדיק. אבל, אומרת הגמרא במסכת קידושין, חוששים שמא אותו מקדש ערער תשובה בליבו. אולי הוא חשב לעצמו, למה אני באמת עושה את המעשים האלה שאני עושה? אני אחזור בתשובה, אני רוצה לתקן את מעשיי. ואם הוא באמת יראה תשובה כזה אמיתי ועמוק, באותו רגע הוא צדיק גמור. אז על הספק אולי הוא יראה את האירוע תשובה הזה, כבר היא מקודשת, מספק. רואים מכאן כמה קל לחזור בתשובה. כרחוק מזרח ממערב, בסך הכל צריך להסתובב, לחזור חזרה לכיוון הנכון. כי ימינו של הקדוש ברוך הוא פשוטה לקבל שווים. הקדוש ברוך הוא הקדים את התשובה לפני בריאת העולם. וחכמים תקנו תקנות שנקראות תקנות השווים, כדי להקל על השב בתשובה שיוכל בקלות לתקן את מעשיו. אחת התקנות זה מקרה שבו גזלן הלך ולקח חפץ, והשביח אותו אחרי שהגזלה באה לידו. כשהוא בא להחזיר את הגזלה, אז יש דעות ויש מקרים שבהם הוא לא צריך להחזיר את השבח, אלא מספיק שהוא מחזיר את הגזלה עצמה כמו שהיא הייתה בשעת הגזלה. והוא זוכה בשבח. זו תקנה שתקנו כדי להקל על אלה ששווים, שיוכלו לשוב בתשובה. אומר רבא, אם אותו גזלן הלך והשביח את הגזלה, ומחר את הגזלה ללוקח, לקונה. או שהוא גזל והשביח את הגזלה, ונפטר והשאיר ירושה את הגזלה עם השבח. מה שישביח מחר, מה שישביח אוריש. אנחנו לא אומרים שכל מה שזוכה הגזלן בשבח זה מפני תקנת השווים. רש"י מביא שתי דוגמאות, מתי אנחנו אומרים את הדבר הזה משום תקנת השווים, ולא משום שהגזלן קנה את הגזלה ולכן השבח שהגזלה השביחה היה ברשותו. לא ניכנס לזה כרגע. אבל בכל אופן, מה שמדובר כאן זה כשהסיבה שהוא זוכה בשבח, אותו גזלן, זה רק בגלל התקנה, תקנת השווים. אנחנו לא נאמר שרק הוא זוכה בשבח הזה, והלוקח או היורש לא יזכה, אלא מה שישביח מחר, מה שישביח אוריש. גם הקונה או היורש מקבלים את השבח הזה. באי רבא, במקרה הבא רבא מסתפק. אם הלוקח קיבל את הגזלה בלי שבח, והוא זה שישביח, הלוקח, מה הוא? האם הוא זוכה בשבח? בתר דבעיה הדר פשטה. אחרי שהוא שאל את השאלה, הייתה לו תשובה בעצמו. הוא בעצמו היה לו תשובה להשיב. מה מחר ראשון לשני, כשהוא מחר לו את הגזלה? כל זכות שתבוא לידו, מה שהגזלן עצמו היה זוכה, הוא כעת מוכר לקונה שלו. כיוון שאם הגזלן עצמו היה משביח את הגזלה, אז השבח היה שלו. אז ככה גם, כשהקונה השביח את הגזלה, השבח שייך לקונה. ביי רבה, אם גוי גזל חפץ מישראל והשביח אותו, העובד כוכבים, מה הוא? האם גם הוא זוכה בשבח? אמר לרבך המדיפתי לרבין, הוודאי שלא. לכי התקנת לגויים, עובדי כוכבים, ניקום ונעבוד, ודאי לא. אמר לה, אז הוא השיב לו, הספק של רבה לא צריכה, אלא הספק צריך למקרה כזה, כגון דזבני, הגוי מחר את הגזלה, לישראל. האם תקנו זכייה בשבח בלוקח מגזלן גוי, כמו שתקנו זכייה בלוקח מגזלן ישראל? אז שואלת הגמרא, גם זה לא שאלה. סוף סוף, אבא מחמת עובד כוכבים, הרי הוא כעובד כוכבים. מאיפה הלוקח זכה באותו חפץ? כי הוא קנה את זה מהגוי. וכיוון שלמוכר אין זכייה בשבח, אז גם לבא מכוחו אין זכייה, אין כאן שום ספק. לא צריכה, הספק לא היה צריך, אלא למקרה שבו, כגון דגזל ישראל. הגזלן שהשם ישמרנו ולבושתנו וחרפתנו הוא ישראל. וזבנני עלי לגוי, מחר את הגזלה לגוי. ואותו גוי השביח את הגזלה, השביחה הגוי העובד כוכבים. והדר עובד כוכבים וזבנה לישראל. אחרי זה חזר עובד כוכבים ומחר את הגזלה לישראל אחרי שהוא השביח אותה. מה הדין במקרה הזה? מי אמרינן? האם אנחנו אומרים כיוון דמעיקרא ישראל? הגזלן עצמו הוא ישראל. והדר ישראל, כעת זה גם נמצא ברשותו של ישראל. עבדי רבנן תקנת, אסור חכמים תקנה במקרה הזה שהלוקח האחרון זוכה בשבח. עוד דילמה, מצד שני אפשר לומר, כיוון דאיקה עובד כוכבים באמצע, כיוון שיש כאן גוי עובד כוכבים שהוא לא זכאי בשבח, לא עבדו לרבנן תקנת, וגם לא תקנו חכמים תקנה לישראל שבא מכוחו, תיקו השאלה תישאר לעמוד, תישאר בספק. אמר רב פאפה, אנחנו יודעים שאחד שעושה שינוי בגזלה, קונה את הגזלה בשינוי מעשה. כמו שכתוב בתחילת הפרק, הגוזל עצים ועשם כלים, או שהוא גזל צמר ועשן בגדים, אז הוא זוכה בגזלה, הוא רק צריך להחזיר את מה שהוא גזל, את שווי העצים, את שווי הצמר, כמו שזה היה בשעת הגזלה. עכשיו אנחנו דנים בכל מיני מקרים, האם זה נקרא שינוי או לא. הימן דגזל דיקלה מחברי וקטלי. אדם גזל דקל מחברו, אבל הוא היה מחובר, והוא הלך וקצץ את הדקל. אף אגב דשד ימיער לער עדידי, אף על פי שהוא נתן מקרקע נגזל והשליך אותו לקרקע שלו, לא קנה, הוא לא קנה את הדקל, הוא צריך להחזיר אותו כמות שהוא. מה הייתה? מה הסיבה? כי מי קרה כשהדקל היה נטוע בארץ? דיקלה מקרי. היית שואל מישהו, תגיד מה זה העץ הזה? אני אומר לך, זה עץ דקל. עכשיו, כשהוא חתך את זה, והם רואים עץ דקל רק קצוץ, עץ דקל שהוא מנותק מהקרקע, תשאל מישהו, תגיד מה יש כאן בחצר שלו, הוא יגיד לך, זה עץ דקל, לא השתנה השם שלו. השתנה מדיקלה מקרי. אם הוא גזל דיקלה, ועשה ממנו, הוא גזל עץ דקל ופרס אותו לפרוסות, עשה ממנו חתיכות בולי עץ, אביד גובי, גם אז לא קנה, זה לא נקרא שינוי. כי השתמיעת גובי דדיק למקרה, תשאל בן אדם, תגיד מה עם החתיכות האלה? הוא יגיד לך, זה חתיכות של עץ דקל, אז עדיין יש את שם עץ דקל עליו. אם הוא גזל את הגזרים של העץ דקל, גובי, ועבדינו קשורי, פה הוא כבר עשה מהם קורות, אתה שואל בן אדם, תגיד מה זה? הוא לא אמר לך, זה קורה שבאה מעץ דקל. אנשים כבר לא שומרים את ההיסטוריה, את דברי הימים למשך זמן כל כך ארוך, כבר קוראים לזה קורות, ולכן קנה. אבל אם הוא גזל קורות גדולות, קשורי רב רבי, וזה היה מדי גדול, אז הוא חתך את זה לפי מידה קטנה יותר. קשורי רב רבי, קורות גדולות, ועבדינו קשורי זוטרי, עשה מהם קורות קטנות יותר, לא קנה, כאן הוא כבר לא קנה, כי לא השתנה השם שלהם. אבל אם עבדין הוא קצוציאטה, אם הוא עשה מהם קרשים, כאן זה כבר לא קורות, זה קרשים, השתנה שמם, לכן הוא קנה. אמר רבה, היימן דגזל לוליבה, לולב. אדם גזל לולב, ועבדין הוא עוצי. הוא הפריד את העלים מהשדרה. קנה, הוא קנה את הלולב בשינוי השם. דמי קרה, כשהעלים היו מחוברים לשדרה, לוליבה מקרי, קראו לזה לולב. ואשתה, אחרי שהעלים נפרדו, זה נקרא שם אחר. הוצי. עלים, עלים של לולב היו נקראים מוצי. אם הוא גזל הוצי, את העלים של הלולב, ועבדינו חופיה, הוא עשה מהם מטטה. ככה היו נוהגים בזמנם להפריד את העלים של הלולב, אבל לא רק זה, היו לוקחים כל עלה, שהוא הרי מקופל, היו מפרידים את העלה עצמו לשניים. ואז היו לוקחים את כל העלים, מחברים אותם וקושרים אותם, עושים מהם כזה מטטה לטטה ולנקות את הרצפה של הבית. אז כאן שהוא חילק את העלים לשניים ועשה מהם מטטה, קנה הוא קנה בשינוי מעשה. כי גם השתנה השם. מי קרה בהתחלה זה היה נקרא הוצי, שזה השם של העלים של הלולב. והשת, אחרי שהוא הפריד כל העלה לשניים, השם של העלים האלה נקרא חופיה, מטטה. אם הוא גזל חופיה, לולב שהעלים שלו הכפולים, כבר הפרידו אותם לשניים, ועבדי חבל, שרשורה, לא כאן, פה הוא כבר לא עשה שינוי כזה גדול, והוא לא קונה בשינוי. מה הייתה, מה? כי זה שינוי, מה הסיבה? כי זה שינוי שחוזר לבריאתו. כי הוא יכול אחרי זה לפתוח את הקשרים של החבל, דאדר סתר לי, וזה חוזר להיות חופיה, אביה חופיה. ביי רב פאפה, מסתפק בשאלה. נחלקה תיומת, הוא גזל עולב, ועלי האמצעי שלו נחלק לשניים. מהו? האם זה נחשב שינוי? והגזלן קנה את הלולב בשינוי הזה או לא? אז לפי הלשון הראשון, מביאה הגמרא תשמה, דאמר רב מתון, אמר בשם רבי יהושע בן לוי, הלכה לגבי מקרה שבו נעקר וניטל לגמרי העלה האמצעי של הלולב. ניטלה התיומת, שאז הלולב יהיה פסול, ואי אפשר לקיים בו מצוות לולב של ארבעת המינים בחג הסוכות. מהי? לאו הוא הדין לנחלקה? יכול לומר שאותו דבר יהיה גם מקרה שהעלה האמצעי נחלק לשניים. גם אז יהיה הלולב פסול? וכשם שזה נחשב שינוי לעניין מצווה, שזה פסול, אז גם לעניין גזלה זה יהיה חשוב שינוי ויקנה. דוחה הגמרא לא. אי אפשר לדמות נחלקה התיומת למקרה שהתיומת נתלה לגמרי. כי שם שני, שם זה שונה, דה חסר לה. כעת הלולב נחסר, כי העלה האמצעי שלו ניטל. אבל לפי הלשון השני, איקא דאמרי, תשמד אמר רב מתון, אמר בשם רבי יהושע בן לוי, לפי הלשון הזו, רבי יהושע בן לוי לא מדבר על נטלה התיומת, הוא מדבר על נחלקה התיומת, שנעשה כמי שנטלה ופסול. כאן הוא אומר מפורש, שזה נחשב שינוי לעניין לפסול את הלולב, ואם כן, אותו דבר גם זה נחשב שינוי לעניין קנייני גזלה, שמע מינה, באמת לפי הלשון הזה יש הוכחה, שזה נחשב שינוי והוא קונה. אמר רב פאפה, היימן דגזל אפרה מחברי, הוא גזל אפר, שאפשר לעשות ממנו לבינה, מחברו, ועבדי לבינתה, הוא עשה ממנה לבינה, הוא עשה מהאפר לבינים, לא קנה, אף על פי שעשה שינוי כזה גדול, הוא לא קנה, למה? כי זה שינוי שחוזר למצב הקודם, לבריאתו. מה הייתה מה? דהדר משווה לאפרה, הוא יכול לפורר את הלבינה ולהחזיר אותה למצב שהייתה קודם אפר. אבל אם הוא עשה הפוך, הוא גזל לבינתה ועבדי אפרה, הוא עשה מזה אפר, פירר את זה, וזה נחשב שינוי. כאן, מה אמרת? מה אתה אומר? מה, זה חוזר לבריאתו? הוא יעשה מזה לבינה חדשה? לא, זה לא נקרא. מה תגיד, דיל מהדר ועביד ללבינתה? היי לבינתה אחריתה היא. כשהוא ייצור מהאפר פעם נוספת לבינה, זה לא נקרא שהוא יחזיר את האפר למצב הקודם, שהוא היה לבינה, אלא זה לבינה חדשה, היא לא דומה לקודמת שלה, כי היא צריכה תיקון וגיבול בפני עצמה, ופנים חדשות באו לכאן. רש"י אומר, אי אפשר לדייק לעשות ממנה אותה לבינה, כמו שהייתה קודם. ואמר רב פאפה, היימן דגזל נסקה, גוש כסף הוא גזל מחברו, מחברי. ואביד זוזי, הוא מומחה גדול, אומן, התיך את הגוש כסף, יצק מנו מטבעות. היו עושים פעם מטבעות מכסף אמיתי, טהור. לא קנה, זה לא נחשב שינוי והוא לא קונה. מה הייתה? מה הסיבה? הדר אביד לא נסקה. הוא יכול להחזיר את המטבעות, להתיך אותם ולהחזיר אותם, לעשות מהם גוש של כסף. אבל אם הוא עשה הפוך, הוא גזל מטבעות כסף זוזי, ועבדין הוא נסקה, הוא התיך ועשה מהם פלטה של כסף. כאן הוא כן קנה, קונה. מה אמרת? למה תאמר שזה לא נחשב שינוי? כי הדר אביד לא זוזי, הוא יכול לעשות מהם שוב זוזים, מטבעות, זה לא דומה. כי פנים חדשות באו לכאן, הזוזים האלה הם אחרים, הם לא דומים לזוזים שהיו קודם. אם הוא גזל זוזים שכימי, שחורים, שדומים לזוזים ישנים, ועבדינו חדתי, הוא ליבן אותם בחול ומים כדרך שהצורפים היו עושים, לא כעני, זה נחשב שינוי שחוזר לבריאתו, כי סופם נחזור לשחרותם. אבל אם הוא גזל זוזי חדתי חדשים, ועבדינו שכימי, הוא עשה מהם שחומים, כעני, זה שינוי שאינו חוזר והוא קנה. מה אמרת? מה יש לך לומר שזה חוזר לבריאתו כי הוא הדר אביד לאוחדתי, כי הוא יכול לחזור וללבן אותם שהם יהיו חדשים כמו קודם? זה לא נכון. גם אחרי שהוא יחדש אותם, מידע ידיע שכמה היו, יהיה ניכר עליהם שהם היו שחומים. להחזיר אותם ממש להיות כמו חדשים, זה לא שייך. במשנה למדנו, זה הכלל. אחרי שהבאנו מקרים שבהם הגזלנים משלמים קישת הגזלה, ואם זה הכלל, כל הגזלנים משלמים קישת הגזלה. מה זה בא לרבות? לעיתויי מאי. זה בא לרבות, לעיתויי, הד אמר רבי אילה. תזכרו טוב, רבי אילה אמר את זה. הוא אומר, הלכה כזאת, גנב תלה, שזה כבש קטן, ונעשה איל, שזה כבש גדול. או שהוא גנב עגל, שזה שור קטן, ונעשה שור גדול. אף על פי שהשינוי נעשה מעצמו, וזה לא ניכר כל כך, בכל זאת, אומר רבי אילה, נעשה שינוי בידו, והוא קנה את זה לעניין זה, שאם הוא אחרי זה הלך, לקח את הגניבה, ושחט, טבח, או שהוא לקח את הגניבה ומחר למישהו אחר, אנחנו לא נאמר שיש כאן את ההלכה שהתורה אומרת, שאם אדם גנב שור, או שהוא גנב כבש, שה, וטבח או מחר, שצריך לשלם פי 4 או פי 5, לא, כאן מכיוון שכשהוא שחט או מחר, זה כבר היה ברשותו, כי זה היה תלה ונעשה איל, עגל ונעשה שור, נעשה שינוי בידו וקנאו, ואחרי זה אם הוא טבח או מחר, הוא לא משלם תשלומי 4 ו-5, כי זה נחשב כאילו שלא הוא טובח, כאילו שלא הוא מוכר. הוא ישלם רק תשלומי כפל. צריך באמת לדייק לתלמידי חכמים שבינינו, שמדברים פה על גנב ולא מדברים פה על גזלן. כל הפרק שלנו עוסק בגזלן, שגזל לא בסתר, אלא בגלוי, לעיני כל. הוא עשה, השווה עין של הקדוש ברוך הוא לעין של בני אדם. כמו שאין לו יראת שמיים מהקדוש ברוך הוא, גם אין לו פחד ממי אנשים. אבל גנב, לעניין זה חמור יותר, כי מהקדוש ברוך הוא לא מפחד. אבל מאנשים הוא כן מפחד. לכן החמירו בו שהוא משלם תשלומי כפל, במקרה שהוא גנב ותפסו אותו. ואם הוא טבח או מחר, שור עושה, הוא חייב תשלומי 4 ו-5. זה מדברים על גנב, לא על גזלן. בכל אופן, מה שנוגע לענייננו, שקניין גניבה כמו קניין גזלה, זה גם בשור שבהתחלה היה עגל ונעשה שור, או בכבש שבהתחלה היה תלה ונעשה איל. מספרת הגמרא, הוא גברה, היה אדם אחד, דגזל פדנה דתורי, צמד שברים, הוא גזל מחברו, מחברי. אותו אדם היה גנב ותיק ורגיל בגזלות. אזל קרב בו קרב, החרש בהם את השדות שלו. זרע בו זרע, בסוף הוא גם זרע את שדותיו. וחרש בשברים פעם נוספת כדי לחסות את הגרגירים באפר. זה מה שהוא עשה עם השברים. אחרי הזריעה הוא עם השברים חיסה את הגרגירים באפר. לקח צמד שברים שהוא גזל מישהו אחר וחרש בהם. עשה בהם עבודה. ואחרי זה, ברוב טובו, במרכאות כפולות, האדרינו למראי, הסכים כבר סוף סוף להחזיר את הצמד שברים לבעליהם. אתה בא בעל השברים לקמי דרב נחמן, לתבוע את הגזלן לדין, תשלם לי השתמשת עם השור, אתה צריך לשלם לי על זה. עכשיו, האמת היא שעל פי ההלכה הפשוטה הוא לא היה צריך לשלם אותו גזלן, כי הוא החזיר את הגזלה שהוא גזל כמות שהוא גזל אותה. זה שהוא עשה כאן השבחה בשדות שלו עם השברים האלה, אז מצד גזלה הוא לא חייב לשלם לבעלים. אבל כאן, מכיוון שהיה גזלן ותיק, הלך רב נחמן וכנס אותו. אמר להו, אמר להם, זילו שומו שיב חדש בך, לכו ותעשו שומה והערכה מה הוא ישביח עם החרישה וישלם את זה. אמר לי רבה, כבוד הרב, רב נחמן, גדול הדיינים, אתה מחייב את הגזלן לשלם את השבח? למה? הרי השבח זה לא רק מהשברים, רק תורי השבח, ערעה לא השבח. וכי הקרקע לא השביחה מעצמה על ידי החרישה הזאת, שהקרקע שייכת לגזלן? אמר רב נחמן, מי אמין הנשאי מוקולי, וכי אמר, חייבתי אותו לשלם את כל השבח? פלגה קמינה, נכון? רק חצי מהשבח שישלם. אמר לי, עדיין רבה שאל אותו, סוף סוף גזלה הוא גזל שברים, וכהד רבה עינה, הוא יחזיר את הגזלה בשלמותה, הוא לא הכחיש אותה. מה ששימש בגזלה, על זה לא חייבה התורה, לתנן, כל הגזלנים משלמים כשעת הגזלה, לא חייבים להחזיר אלא את הגזלה כמו שהייתה שווה בזמן הגזלה. למה הוא צריך לשלם את השבח שהגזלה השביחה את השדה שלו? אמר לי, אז רב נחמן אמר לרבה, לא אמינה לך, לא אמרתי לך כבר פעם, כי עתיבנה בדינה, כשאני יושב בדין, ואתה שומע את הפסקים שאני פוסק, לא תימה לי מידי, אל תתווכח איתי. דאמר הונה חברין עליי, אתה יודע שרב הונה, הוא קרא לו הונה, חברי, חברינו אמר עליי, ענה ושבור מלכה, אני ושמואל שמכונה שבור מלכה, כי הוא היה מלך בדינים, אחי בדינה, אנחנו אחים בדין. כמו שאתה לא מערר אחרי פסקיו של שמואל, שהיה מהדור הראשון או השני של האמוראים, ככה גם אל תערר אחרי הפסקים שלי. שמואל היה ידוע כמו אדם שבקי ונפסקה הלכה כדבריו בדיני ממונות, ככה אל תערר על ההוראות שלי. ודע לך שהיה לי כאן חשבון עם אותו גזלן. היי איניש, אותו גזלן, גזלן העתיקה הוא גזלן ותיק ורגיל בגזלנות. לא, מה שאנשים רגילים לומר, לא הולך 400 בלי נטילת ידיים, בלי ליטול משהו עם הידיים. כל הזמן גוזל, מה זה החוצפה הזאת? הולך לוקח שברים וחורש את השדה של עצמו, מחר הולך עוד פעם לחרוש, צריך פעם אחת להעמיד אותו במקום. ובין דייקנסה, רציתי לקנוס אותו לשלם יותר מהדין. אומרת המשנה, גזל בהמה, והבהמה הזקינה. גזל עבדים, והעבדים הזקינו. אפילו שהשינוי נעשה מאליו, הגזלן קנה את הגזלה, והוא משלם קישת הגזלה. כמו שהגזלה הייתה שווה בזמן הגזלה. דיינו, יותר, משלם כמה שהם היו, כשהם היו יותר חזקים, לפני שהזקינו. רבי מאיר אומר, במקרה שאדם גזל עבדים והזקינו, אז הגזלן לא קנה את הגזלה, והוא אומר לבעלים, אומר לו הרי שלך לפניך. כי דעתו של רבי מאיר, שיש הקש בין עבדים לבין קרקעות, התורה אומרת, יש לך עבדים כנעניים, והתנחלתם אותם, תוריש אותם לבניכם אחריכם לרשת. אז התורה מזיפה את המילה אחוזה, שזה הכוונה קרקעות. הקישו עבדים כנעניים לקרקעות. כמו שקרקע, כל מקום שהיא ברשות בעליה עומדת, היא לא נקנית לגזלן בשינוי. ככה גם עבד עומד ברשות בעליו, והוא לא נקנה לגזלן. ממשיכה המשנה, אם אדם גזל מטבע, והמטבע נסדק, או גזל פירות, והפירות הרכיבו, שהוא גזל יין, והיין הפך להיות חומץ, החמיץ, זה שינוי ניכר, כיוון שהם נשתנו מהזמן שהוא גזל, הם נקנו לגזלן בשינוי הזה, והוא משלם קישת הגזלה. אבל אם השינוי היה שינוי שאינו ניכר, כמו מקרה שבו הוא גזל מטבע, והמלכות פסלה את המטבע הזה, לא סוחרים בו יותר, הוא נפסל, או שהוא גזל תרומה, שכשאדם יש לו יבול שגדל בשדה, הוא צריך להפריש תרומות ומעשרות, הדבר הראשון מפריש תרומה גדולה ונותן לכהן, והכהן יכול לאכול את התרומה הזאת רק בתערה, התרומה הזאת נתמת, כעת היא אסורה באכילה. וכן גזל חמץ ועבר עליו הפסח, כעת הוא אסור בהנאה. או שהוא גזל בהמה ונתאבדה בעבירה, כמו שעבדו אותה לשם עבודה זרה, או שנפסלה הבהמה מעל גבי המזבח במום שאינו ניכר, או שהייתה יוצאת להיסקל. היא נגחה והרגה אדם וחייבת סקילה, פסקו את דינה לסקילה, שגם היא אסורה בהנאה. אומר לו, הרי שלך לפניך, כי זה שינויים שלא ניכרים בחפץ. וכל זמן שהגזלה בעינה והיא לא נשתנית מכמו שהייתה בשעת הגזלה, הוא פטור מלהחזיר את ההפסד. במשנה אמרנו שאם אדם גזל בהמה והזקינה, זה נחשב שינוי, והגזלן זוכה בגזלה, והוא משלם כי שעת הגזלה דיינו כמו שהייתה שווה כשהיא הייתה חזקה יותר. מה רב פאפה? מה שכתוב הזקינה זה לא הזקינה, הזקינה ממש, שנשתנה כל גופה ונעשה כעת, נעשה צקנה, אלא אפילו כחשה, שלא נשתנתה שינוי כל כך גדול, אלא רק גופה הוכחש, נחשב שינוי הניכר והוא קנה. ומה שתשאל, הענן הזקינתנן. הרי במשנה כתוב שהיא הזקינה, משמע שדווקא זה נחשב שינוי ולא כחש גוף. התשובה היא, כחשה כגון הזקינה. מה שכתוב כאן, הזקינה זה כדי ללמד אותנו, שאם היא כחשה זה נחשב שינוי, רק אם זה כמו מקרה של זקנה. שזה יהיה דומה, זה לא אדר בריא, שהוא לא חוזר לבריאתו. אבל אם זה, אם הבהמה הוא כחשה שהיא יכולה לחזור לבריאתה, אז זה לא נחשב שינוי וזה לא קונה. אמר לי מר קשישה, שהיה בנו של רב חיסדה, ברידר רב חיסדה, הוא אמר לרב אשי. הוא מביא ואומר לו מאמר שכבר ראינו קודם, שאמר את זה רבי אילה, והוא אומר את זה בשם רבי יוחנן. אחי כאמרי משמי דרבי יוחנן. לא רק מי שגונב בהמה והזקינה זה נחשב שינוי וקנה, אלא אפילו גנבת לב ונעשה איל. והשינוי לא כל כך ניכר, בכל זאת נעשה שינוי בידו וקנאו. ואם הוא טווח או מחר, הוא לא חייב תשלומי 4 ו-5, כי שלא הוא טווח, שלא הוא מוכר. אז רבשי אמר לי, לאו אמינא לך, וחילוקו אמרתי לך, אל תחליף גברי. לא תחליף גברי, אל תחליף שמות. ההוא את ההלכה הזאת משמיד רבי אילה התמר. זה נאמר בשם רבי אילה וצריך להקפיד לומר את זה בשמו. ידוע שרב אשי הוא זה שחיבר את התלמוד. אנחנו זוכים שהתלמוד התחבר בצורה כל כך מדויקת, שחתרו אל האמת בלא מסו פנים. מה שאנחנו לומדים זה תורת אמת עם שמות מדויקים, הכל בחתירה אל האמת המוחלטת. במשנה רבי מאיר אומר, אל תשווה בין בהמה לבין עבדים שהזקינו, ותאמר שבשניהם הגזלן קונה בשינוי, אלא בעבדים הדין שונה, שהם כמו קרקעות, כמו שקרקעות אינם נגזלות כגם עבדים, והוא אומר לו, הרי שלך לפניך. אז במשנה ראינו שזה דבריו של רבי מאיר. רב קיבל מרבותיו שאת הדברים האלה אמרו חכמים. ורבי מאיר הוא זה שישבה בין בהמה לעבדים. לכן, מכיוון שחכמים סוברים שעבדים זה כמו קרקעות, ואפילו אם היה שינוי, הגזלן לא קנה בשינוי, ולכן הוא אומר לו, הרי שלך לפניך. לכן אמר רב חנינה ברב דימי, אמר בשם רב, ככה הלכה. עכשיו הוא אומר הלכה כרבי מאיר, לפי מה שאנחנו רגילים לומר את הדעות במשנה, שאלה דבריו של רבי מאיר, אבל אנחנו נראה בהמשך שהוא התכוון לומר הלכה כחכמים. כי הוא ידע שחכמים הם אלה שצוברים את ההלכה הזאת. הוא בסך הכל רוצה לומר לו, שההלכה איש בעבדים אומר לו הרי שלך לפניך, אבל מכיוון שאתה אומר את זה בשם רבי מאיר, אז הוא אומר לך הלכה כרבי מאיר. בהתחלה הגמרא מתפלט מאוד, איך רב שביק רבנן, איך הוא עוזב את דעת רבנן שסוברים שעבדים דינם כמטלטלים ואפשר שיהיו נגזלים, ועביד כרבי מאיר, הוא פוסק הלכה כמו דעת יחיד, כמו דעת רבי מאיר. האמרי, אז בהתחלה ישיבו, משום דברייתא איפכא תניא, כי בברייתא ראינו שיש הדעות המפוכות, רבי מאיר אומר כשעת הגזלה וחכמים אומרים, בעבדים אומר לו הרי שלך לפניך. שאת הגמרא עדיין זה לא עונה, הרי מה שיותר מדויק זה משנה. בשביל לשנות משניות, דייקו הרבה יותר בכל מילה, בכל אות. איך רב שביק מתניתין ועביד כברייתא? איך הוא עזב את המשנה ששם כתוב שזה דעת יחיד, והוא עשה כמו הברייתא ששם כתוב זה דעת הרבים? תרץ את הגמרא, רב מתניתין עמי יפחתני. רב גם את המשנה שונה הפוך. שחכמים הם אלה שאומרים בעבדים, אומר לו הרי שלך לפניך. שאת הגמרא, למה באמת הוא הופך את הסדר במשנה? ומה הייתה? מידי רב דהפיך מתניתין. מכמי דברייתא, בגלל שהוא רואה בברייתא את הדעות ההפוכות? אדרבה, ניפוך לברייתא, שיהפוך את הדעות בברייתא, אחרי שהוא רואה מקמי מתניתין שבמשנה, הדעות הפוכות, שזה יותר מדויק. אמרי, אז מתרץ את הגמרא, שני תירוצים. התירוץ הראשון, רב נמי מתניתין יפחתני. רב לא הפך את המשנה, כך רבו לימד אותו את המשנה, ולא לשכוח מי זה רב. רב הוא תלמידו של רבי הקדוש, חוד שהיו לו עוד רבנים, אבל הוא גם היה תלמיד של רבי הקדוש בעצמו מסדר המשניות. רבותיו שענו לו הפוך, שחכמים הם אומרים שעבדים שונים מבהמות, והם כמו קרקעות, ואומר לו, הרי שלך לפניך. והבאתם, התירוץ אחר, באמת הוא הפך את הדעות במשנה, על פי ברייתא, אבל לא ברייתא אחת, על פי שתי ברייתות. כי לא הפיך, מתי אנחנו לא הופכים את הדעות במשנה, בגלל מה שכתוב בברייתא? זה כשזה חדה, מקמי חדה, כשיש ברייתא אחת שאומרת את הסדר של את ה... דעות בצורה הזאת, והמשנה אומרת בצורה אחרת, אנחנו לא נהפוך את הסדר במשנה, כי המשנה יותר מדויקת. אבל כשיש לי חדה, משנה אחת, מקמי תרתי מול שתי ברייתות, אז אף על פי שזה ברייתא, וזה משנה, אבל מכיוון שכאן יש שתי ברייתות, אז כן הופכים את הדעות במשנה, בגלל שתי הברייתות ששם כתוב את הסדר הזה. חדה, מקמי תרתי הפיך. וכאן מצאנו עוד ברייתא שסוברת, שחכמים אומרים עבדים כקרקעות. ברייתא אחת, זה ברייתא שהבאנו קודם, ששם אנחנו רואים את הסדר של הדעות הפוך, לגבי כאן, לגבי עבדים והזקינו. דתניא ברייתא, יש קניין, קניין חליפין. יש לי, נאמר, פרה. היא נמצאת באיזה מדינה רחוקה, נאמר, היא נמצאת כעת בוונציה. ואני רוצה לזכות בחמור, לקנות חמור. מגיע לאחד שיש לו חמור חזק, ואני מבקש ממנו לקנות את החמור. אז הוא אומר לו, תראה, אני כעת לא צריך את החמור הזה, אני רוצה פרה. אז הוא אומר לו, אתה רוצה פרה? אני אומר לו, אתה רוצה פרה? אני, יש לי פרה, אני מוכן להחליף איתך. אתה תיתן לי את החמור שלך, ואני אתן לך את הפרה שלי. אפשר לעשות קניין חליפין. אותו כפרי שמוכר לי את ה... חמור, לא צריך לעשות קניין בפרה שלי, אלא אני מושך את החמור שלו וזוכה בו, ובאותו רגע הוא זכה בפרה שלי שנמצאת בוונציה. המחליף פרה בחמור, נאמר שאני רוצה לקחת חמור והכפרי רוצה לקחת את הפרה שלי. עשיתי משיכה בחמור שלו, ונודע לנו שהפרה שהייתה בוונציה היא ילדה. אנחנו לא יודעים אם ילדה לפני שמשכתי את החמור, שאז היא עדיין הייתה שלי והוולד הוא שלי, או אחרי, ואז הוולד הוא של הכפרי ההוא, בעל החמור, הבעל המקורי של החמור. וכן המוכר שפחתו בכסף והשפחה בבית וילדה, ולא יודעים, סך הכל המעלם לא עשה קניין בשפחה עצמה, שילם לבעל השפחה כסף, ואותו רגע הוא קנה בקניין כסף את השפחה. עכשיו השאלה היא, האם העבד נולד כשהשפחה עדיין הייתה ברשות המוכר, או כשהשפחה הייתה ברשות הקונה? השאלה למי שייך העבד, זה תלוי מתי הוא נולד. אז אם אחד מהם אומר טענת ודאי, זה אומר ברשותי ילדה, והשני אומר טענת ספק, עלה שותק, אז זה שאומר טענת ודאי זכה בה. אם שניהם לא יודעים, זה אומר איני יודע וזה איני אומר, זה אומר איני יודע, יחלוקו כמו דעת סומכוס שסובר שאם יש ספק עושים חלוקה חצי חצי. אבל אם כל אחד אומר אני יודע, זה אומר ברשותי ילדה והוולד שייך לי, וזה אומר ברשותי ילדה והוולד שייך לי, טוענים את זה בטענת ודאי, לא בטענת ספק, יש להם ידיעה ברורה בעניין, אז יישבע המוכר שברשותו ילדה, והוולד יישאר ברשותו. הלוקח לא יכול להישבע שברשותו ילדה וליטול, לפי שכל הנשבעים שבתורה נשבעים ולא משלמים. השבועה ניתנה כדי להיפטר מלשלם, ולא כדי להוכיח את הטענה שלו ולהוציא על פי השבועה הזאת. אלה הם דברי רבי מאיר. זאת אומרת שרבי מאיר סובר שאפשר להישבע, אף על פי שמדברים כאן על עבדים, על שפחה, שיש כאן ספק, מתי נולד העבד. וחכמים אומרים, אין נשבעים לא על העבדים ולא על הקרקעות. לכן בשפחה הוא לא יכול להישבע. והוולד יעמוד ברשות המוכר עד שהלוקח הביא ראיה לדבריו. כשהוא יוכיח שהשפחה ילדה כשהייתה ברשותו, אז הוא יזכה. אבל בכל אופן רואים שחכמים סוברים שהעבדים הם כמו קרקעות. חכמים הם אלה שסוברים את זה. אז אם במשנה שלנו הם גם כי נסברו בעבדים, אומר לו הרי שלך לפניך, כי הוקשו לקרקעות והם אינם נגזלים, כמו שקרקע אינה נגזלת. אז יש כאן ברייתא נוספת שסוברת שדעת חכמים היא זו שסוברת עבדים הוקשו לקרקעות. לכן סובר רב שההלכה הזאת שבעבדים אומר לו הרי שלך לפניך זה דעת חכמים ולא דעת רבי מאיר. ואף על פי שבמשנה כתוב רבי מאיר, אז מכיוון שיש שתי ברייתות שאומרות שזה דעת חכמים, אז הוא הפך את הדעה של רבי מאיר במשנה. אם תשאל, אז למה אומר הלכה כרבי מאיר? אם הוא יודע שזה דעת חכמים, היה הלכה כרבי מאיר? הלכה כרבנן מבעי אלי? התשובה היא נכון, אבל אחי כאמר, זה מה שהתכוון רב לומר. למה ידע הפחיתו ותניתו, לפי הנוסח שלכם, שאתם אומרים שרבי מאיר הוא זה שאומר בעבדים, אומר לך, אומר לו הרי שלך לפניך, לפי זה הלכה כרבי מאיר. אבל רב בסך הכל רוצה לומר שהעבדים הם כמו קרקעות, ולכן אינה, העבדים אינם נגזלים, כמו שקרקע אינה נגזלת. שואלת הגמרא, מי אמר רב, עבדה כמקרקע אדם, וכי רב סובר שהעבדים הם כמו קרקעות, והרי אמר רב דניאל ברב קטינה, אמר בשם רב. ההלכה הזאת נאמרה על ידי רב. אדם מחזיק בעבדו של חברו, גוזל את עבדו של חברו, התוקף בעבדו של חברו, ועשה בו מלאכה. פטור מלשלם לבעליו שכר עבור העבודה שהוא עבד בעבד. והיא סל כדתך, אם יעלה בדעתך שאנחנו אומרים עבדים כמו קרקעות, כמקרקעי דמי, המי פטור מלשלם שכרו? הרי קרקע, כיוון שאינה נגזלת, ברשותא דמרי קאי, הקרקע עומדת ברשות הבעלים. למה שלא ישלם שכר על ההנאה שהוא נהנה ממנו? הרי הוא עומד למלאכת הבעלים. אז אם קרקע נגזלת, קרקע לא נגזלת, אילו הייתה נגזלת, הייתי מבין שבגזלות, התורה אומרת שמחזירים את הגזלה ולא צריך לשלם את מה שהרוויחו בזמן שגזלה הייתה ברשות הגזלן. מחזיר את הגזלה והוא נהיה פטור. אבל אם קרקע אינה נגזלת, שזה ההלכה באמת, אז הקרקע עדיין הייתה ברשותו של הבעלים. צריך לשלם לו על מה שהפסידו אותו בזה שהוא לא היה יכול לזרוע בקרקע. ואם אתה אומר שעבדים הם כמו קרקעות, אז גם בעבדים. אני צריך לשלם על מה שהוא השתמש בעבד, בזמן שהוא היה גזול אצלו, לא מספיק שמחזיר את העבד. עונה הגמרא, אחא במאי עסקינן. הסיבה למה רב פותר מלשלם שכר על תוקף עבדו של חברו ועושה במלאכה, שלא בשעת מלאכה. כשהבעלים לא היה לו מלאכה לתת לאותו עבד בזמן הזה. כיוון שהבעלים לא נחסר ממה שהגזלן לקח את העבד, אז הגזלן פטור מלשלם. כי לא מחייבים אדם לשלם על הנאה כשזה נהנה וזה אינו חסר, כשזה שנהנה נהנה והבעלים לא נחסר ממנו. כמו שלומדים מההלכה, כהד שלח לי רבי אבא, הוא שלח למרי ברמר, ביקש ממנו, באי מיני מרבונה, תשאל את רבונה, מה תהיה ההלכה בהדר בחצר חברו שלא מדעתו? חצר שאינה עומדת להשכרה, ובא אדם אחד שאין לו בית לגור בו, והוא זקוק לסחירות הזאת, הוא נהנה מזה שהוא גר בחצר הזאת, והוא גר, אבל הבן אדם לא, שבא לחצר לא יפסיד, כי החצר לא עומדת לסחירות. צריך לשלם, צריך להעלות לו שכר לבעלים, כי הוא נהנה, או שהוא אינו צריך לשלם לו שכר, כי הוא לא נחסר כלום. ושלחו לי, ענו תשובה, אינו צריך להעלות לו שכר, כי זה נהנה, וזה אינו חסר, פטור. גם כאן, כיוון זה שתקף את העבד, הוא נהנה מהעבד, אבל בעליו של העבד לא נחסר, כי לא היה לו עבודה לתת לעבד, אז הוא יהיה פטור. שואלת הגמרא, אחי, אשתא, וכי אפשר לדמות בין מי שלקח עבד של חברו לאדם שגר בחצר חברו? בישלמה אתם, בישלמה שם לגבי מי שדר בחצר חברו שלא מדעתו, אז בעל החצר מרוויח שמישהו גר אצלו. בין לפי המנדה אמר, שאומר שכשגרים בבית מיישבים ומעמידים את הבית שלא יחרב. ביתה מייטבה, בית שהוא מיושב, יטיב, אז מכיוון שהוא יושבים בו, אז הוא מתיישב והוא לא נחרב. כי מי שגר שם דואג תמיד לאטום את הסדקים שנוצרים ולשפץ את מה שצריך לשפץ. לכן ניחא ליה, נוח לו לבעל החצר, בעל הבית, שאדם יגור שם. בן דמנדא אמר שאומר שיש שד שנקרא שהייה, והוא יוקט שער, הוא מקטט שערים, חולף על פני שערי בית שלא גרים שם ומקטט את שעריו וקירותיו. גם לפי זה ניחא ליה, נוח לו לזה שהוא בא לחצר, שמישהו בא וגר בחצר שלו, על ידי זה הוא לא נחרב. ואם כן, הבעלים לא מפסיד בזה שגרו אצלו בחצר, לכן זה שגר לא צריך לשלם. אלא הכי כאן, מי שתוקף את עבדו של חברו, מניחא ליה דנקחוש עבדי, וכי נוח לו לבעל העבד שיעבדו עם העבד שלו ואז הוא יהיה כחוש? אומרת הגמרא התשובה, אבל התשובה הזאת צריכה לתת לנו באמת דרך נכונה בחיים. האמרי, הכי נמי, גם כאן מי שתוקף את עבדו של חברו, ניחא ליה, נוח לו לבעלים בזה שמישהו ישתעבד בעבד שלו למלאכה, דלא ליסטרי עבדי, כדי שהעבד לא ילמד דרכי בטלה. זה שהוא גרם לו לעבוד, זה טוב לבעלים, כי העבד שלו מתרגל לעבוד. זאת אומרת, רואים מכאן, שאם אדם עובד, הוא חושב שזה שהוא עובד, זה מעייף אותו, והיה עדיף שהוא ינוח. עד רבה, שאדם ינסה כמה שיותר לפעול ולפעול ולפעול, ועד רבה, זה רק ילמד אותו לפעול יותר, ורק קובע השם יחליפו כוח. עד כאן דף צדיק וב.